ערב טוב. אנחנו פותחים את השיעורים שלנו בקידות, ולאלה מכם שחדשים זה בטח נראה לכם קצת מוזר ושונה, אז במשך הזמן מתרגלים. וכל אחד שהוא בא מהמערב, בין יהודי, בין נוצרי, זה זר לתרבות שלנו, אנחנו צריכים להתרגל קצת. ובעיקר מה שבדרך כלל מנגן בראש זה לא להשתחוות לפסל ומסכה. ואומנם יש לנו כאן פסלים ותמונות, ואנחנו משתחווים לכיוון הזה וקדים לכיוון הזה, אנחנו לא קדים לפסל ולתמונה, אנחנו קדים למה שהדברים האלה מייצגים בשבילנו. בדיוק כמו כשאדם מנשק את המזוזה, הוא לא מנשק את החפץ שדפוק עם הסמרים לדלת, אלא את הרעיון שהיא מייצגת בשבילו. זה מה שיקר לליבו. והנשיקה היא אקט סמלי שמעמיק את הקשר הרוחני, המנטלי שלו עם הדברים האלה. אותו דבר כאן, זה אקט פיזי, כמו שהנשיקה היא אקט פיזי שבא לחזק אצלנו ולהעמיק אצלנו את הזיקה לדברים שהבודה והמורים וכל הדברים שפה על השולחן מייצגים בשבילנו, ושזה בעצם החמלה והחוכמה שאנחנו רוצים לפתח בליבנו. מכיוון שהחיים שלנו כל כך מלאים בסבל ומלחמות ומחלות ומה לא, שמקורם לפי התורה שלנו בבורות, באי-הבנה שלנו, אנחנו רוצים לעשות כל דבר אפשרי כדי לחזק בליבנו את הזרעים, שכשאלו ינבטו, יהיה לנו את התבונה ואת החוכמה והחמלה והיכולת ליצור עולם שאין בו סבל, להיות בעולם שאין בו סבל. ואנחנו צריכים כל פסיק אפשרי, כי יש הרבה עבודה לעשות. אז אנחנו אומרים שאנחנו עושים את זה בגוף, אנחנו עושים את זה בדיבור, ואנחנו עושים את זה במחשבה, שזה שלושת דרכי הביטוי שלנו, גוף, דיבור ומחשבה. אז הקידות זה דרך של הגוף לעשות את זה, והיא מאוד חזקה, כי זה יוצר התניות במיין שלנו. כל פעם שאנחנו קדימה, אנחנו מחזקים עוד טיפ-טיפה את דרך החוכמה הזו. שהבודה מייצג, אנחנו קדים לתכונות הנשגבות שהבודה מייצג בשבילנו, ושלפעם אנחנו רוצים לממש בליבנו. ככה זה הבודה, ככה זה התפילות שעוד מעט נגיד, וככה זה המחשבה שמלווה את כל הדברים האלה, וזה העיקר, העיקר זה המחשבה שמלווה את כל הדברים האלה וההתכוונות. אז זה התיאוריה בקיצור, אפשר לדבר על זה בעריכות, אבל לא היום. אז זה ללא מכם שחדשים. אז השלב הבא זה כמובן התפילות, ויש לנו שתי תפילות שפותחות את השיעור בדרך כלל. הראשונה זה תפילה שנקראת המנדלה, וקיבלתם את הדפים, ואנחנו נעשה אותם בעברית, הן מתורגמות לכם לעברית, והולחנו על ידי אסתר שמיר. הראשונה היא באה להביע תודה עבור הטיצ'ינג, ליצור את יחסות של כבוד ותודה לטיצ'ינג, למורים שמעבירים את הטיצ'ינג, לשושלת שדרכה קיבלנו את הטיצ'ינג. זאת הראשונה. השנייה, שנעשה אותה מיד אחרי זה, ועל השנייה חוזרים שלוש פעמים, זו תפילה של לקיחת מקלט. זו תפילה שאדם בא ואומר, אני שם את יהבי בדרך רוחנית. עייפתי מלרדוף אחרי דברים ארציים חומריים שאינני יכול להחזיק אותם, ואני הולך ושם את יהבי בדרך רוחנית. אני הולך ואני שם את מפתחי בישויות נאורות שממשו את הדרך, ואנשים שהתקדמו, עשו כבר קרבת דרך גדולה, שזה הסנגה, שיכולים להנחות אותי בדרך. ולתובנות שירכוש אני בעצמי, בליבי, יום אחד, שכשהם התממשו בליבי, אני אוכל להוציא את עצמי מכל סבל ולהביא את עצמי לכל עושר, וגם אוכל להדריך אחרים לצאת מן הסבל ולהביא את עצמם לעושר. ואני לוקחת מקלט בזה, כי החוכמה הזו, כאשר ארכוש אותה בליבי, היא הדבר שבסופו של דבר מגן עליי. כי אז אני יודעת מה גורם סבל ומה גורם עושר, וגמרנו, המשחק גמור. אז אני הולכת למקלט בזה, במימוש של התובנות האלה בליבי שיום אחד יקרה, ובישויות שכבר מימשו אותן, ושמדריכות אותי בדרך. אז זה שתי התפילות שלנו, אז בואו נפתח בראשונה.
שומה בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר. בליבי ארחנה, בלך אגישנה, כגן של בנת הערה. בליבי ארחנה, אולך רוח הישנה כגן של עדנתיה או ניתנו וכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב
אידם גורורת נמנדלה כמריאת הים
עד בו הערתי יסין נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי יסין נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאי לזכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי ישים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאי לזכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה
אז שוב ערב טוב לכם, יש פה פנים מוכרות ופנים חדשות ואני שמחה על כולכם. הקורס הזה מתמקד באתיקה הבודיסטית, בחיי המוסר לפי המסורת הבודיסטית. ולפני שניכנס ללימוד עצמו, חשוב לדבר על המוטיבציה ללימוד עצמו. למה להקדיש זמן לנושא הזה? למה הוא חשוב? והסיבה היחידה בעצם להקדיש את הזמן ולהתעמק בנושא הזה וללמוד איך ליישם אותו בחיינו, והמטרה היא כמובן לא רק לתת לכם ידע תיאורטי, אלא ידע שתיישמו בחייכם ושישפיע על חייכם. המטרה היחידה זה להגיע לנרוונה. זה הרצון להגיע לנרוונה. אז זאת המחשבה הראשונה שצריכה להתעורר אצל אדם שבא ללמוד על אתיקה בודיסטית. אתיקה בודיסטית, וכל אתיקה בעצם, אבל בפרט אתיקה בודיסטית, היא לא תורה לשמה. זה לא שמישהו אמר ככה זה טוב לחיות ולכן בואו נלמד איך. הסיבה שבא מישהו ותיקן את התקנות וקבע את הכללים ויצר את הנדרים ובנה את כל המבנה הגדול שנדבר עליו בהמשך הקורס, זה בגלל שזו דרך שמביאה אנשים לנרוונה. אז קודם כל צריך לדעת מה זה נרוונה. אז השאלה הבאה, אם ככה, מה זה נרוונה? אם אני אמורה לשאוף להגיע לשם, אז מה זה הדבר הזה? ואם אתם הולכים ושואלים אנשים מה זה נרוונה, תקבלו הרבה תשובות שונות. אז זאת ההבנה הראשונה שאנחנו רוצים להשיג. מה זה המטרה הנכספת הזאת של נרוונה? אז אם להגיד בקיצור נמרץ, במשפט אחד, נרוונה זה לצאת מסמסרה. אבל זה לא פתר לנו את הבעיה, נכון? אז עכשיו מה זה סמסרה? אז זאת אומרת שכדי להבין נרוונה בעצם צריך להבין סמסרה, ואז נבין מה זה ההפך מסמסרה, אולי. ולהבין סמסרה זה לא עניין פשוט, כי אילו אנשים היו מבינים היטב את המהות של סמסרה, הם כבר היו עושים מזמן את הדרך. הם כבר היו מדפקים על הדלתות של הקורסים האלה ומביאים לשם את כל ידיהם ואהוביהם כדי לצאת מסמסרה. כי מרבית האנשים לא כל כך מבינים מה זה סמסרה, ולא מבינים מה רע. לא הכל רע, אנשים אומרים, לא הכל רע. למה את מתמקדת כל כך בסבל? לא הכל כל כך רע. ולאנשים, כשאומרים לצאת מסמסרה, אז מיד בא דימוי שסמסרה זה איזה מקום, ואנחנו נלך למקום אחר. אולי אנחנו נלך לשמיים, אולי אנחנו נלך לאיזה גן עדן, ששם אנחנו נשב לנו בישיבה מזרחית, ורק נשב בשקט, וזה נרוונה. אז זה לא המשמעות של לצאת מסמסרה. זה לא איזה מעבר מקום. אז בואו נפרט קצת מה זה סמסרה. ונעשה את זה בקיצור נמרץ, כיוון שזה נושא גדול ורחב. ואנחנו עושים את זה במקומות אחרים. ועכשיו אנחנו רק מביאים את זה כמוטיבציה. אז אנחנו אומרים שאנחנו בסמסרה, וזה מין מקום כזה שהוא לא רצוי, ואנחנו מחפשים לצאת ממנו. מה פירוש שאנחנו בסמסרה? אז כשאני אומרת אנחנו בסמסרה, קודם כל צריך להחליט מי זה אנחנו, מי זה אני. אז אחת הדרכים להסתכל על מי זה אני, זה גוף ונפש. הצד הפיזי שלי והצד המנטלי שלי, גוף ורוח אם תרצו. אז בואו נסתכל על הגוף, נתחיל מהגוף. לגוף יש סיבות. הגוף זה דבר משתנה, נכון? על זה אין ויכוח. הגוף הוא דבר משתנה. כל דבר משתנה בא מסיבות. סיבה שמביאה לתוצאה, התוצאה הופכת לסיבה לתוצאה הבאה, וזו שרשרת אינסופית כזאת של סיבה שמביאה לתוצאה. אז הגוף שלי הוא דבר משתנה ויש לו סיבות. ואם תרצו, הסיבות לגוף שלי זה הזרע והביצית שנפגשו, ואז התחיל לפסח הגוף. אבל מה שמעניין אותנו כרגע, זה שזה לא דבר טהור. הגוף שלי איננו דבר טהור. הגוף שלי, מעצם המהות שלו, זה משהו שמתקלה, מתבלה ומת. ועם זה אין ויכוח, נכון? אתמול היה לנו ערב לכבוד אדם שנהרג בתאונת דרכים. לא נחוצה תאונת דרכים כדי להרוג אותי. לא נחוצה שום תאונה כדי להרוג אותי. אם תיקחו את הגוף הזה ותשימו אותו באיזה מקום נפלא, באיזה מין מוזיאון שבו הדברים משתמרים, ומישהו שם ידאג לכם וייתן לכם אוכל פרפקט, רק אורגני, ורק בכמות הנחוצה ורק בזמן הנחוץ, וייתן לכם את הוויטמינים בדיוק הנכונים, וידאג לתת לכם את התרגול הנכון לגוף, והכל יהיה מושלם ופרפקט בסביבה שלכם ובטיפול בגוף, אתם תשנו בדיוק, לא יהיה שם מתח, לא יהיו שום דאגות פרנסה או דאגות מסוג אחר, הכל יהיה שמור שם. עדיין הגוף הזה ימות. עדיין הגוף הזה יהרוג את עצמו. הגוף הזה ישמיד את עצמו. גם אם תעשו הכל נכון, פרפקט, מה שאין, אבל נגיד שיש, פרפקט. לפי הרפואה הטיבטית, ואולי לא רק הטיבטית, יש תחרות בין עברי הגוף שלנו. למשל, הריאות הן בתחרות עם הקיבה. הקיבה מחממת את הגוף, והריאות מקררות את הגוף, וצריך בלנס בין הקיבה והריאות, למשל, כדי לשמור על בריאות. אם אחד נחלש והשני מתגבר, אז מקבלים או חום או קור או דלקת ריאות, כשמופר השיווי משקל בין עברי הגוף מקבלים מחלות, לפי הרפואה הטיבטית. המצב הזה שיש שיווי משקל ואיזון בדיוק נכון, זה המצב של בריאות, לפי התורה הזאת, הסיכוי שלו הוא מאוד קטן. יש הרבה איברים בגוף והם כולם צריכים להיות בדיוק, בדיוק בשיווי המשקל ובאיזון הנכון. קל מאוד להפר את האיזון הזה וזה המחלות. כשהאיזון מופר הרבה, איבר אחד נהיה דומיננטי על חשבון איבר אחר, האיבר האחר מפסיק לתפקד והורג את הגוף. ככה שגם אם תיתנו לו את כל התנאים הנכונים, בסופו של דבר הגוף הזה יצא משיווי משקל וירוג את עצמו. לא צריך שמישהו יבוא וירוג אותנו. לא צריך תאונת דרכים, לא צריך שמישהו יראה בנו, לא צריך אויבים מבחוץ. הגוף הזה שאני כל כך הרבה מטפלת בו ולוקחת אותו למכון כושר וכך הלאה, הוא זה יהרוג אותי. עכשיו תחשבו על זה, אם היה בא מישהו ואומר לכם, יש כאן אויב שיבוא ויהרוג אתכם בטוח, האם הייתם הולכים ומטפחים אותו ומשקיעים בו כסף וזמן וטיפולים וכך הלאה? אבל אנחנו עושים את זה עם הגוף שלנו. האויב הכי גדול שלי, שיהרוג אותי לבטח, בו אני מטפחת ומשקיע הכי הרבה זמן. אז זה סמסרה, יש לנו גוף סמסרי. הטבע שלו הוא בלתי טהור, ולכן הוא סובל ממחלות, מזדקן ומת. ולכן גם אפשר להרוג אותו. ואם לא יהרגו אותו מבחוץ, הוא יהרוג את עצמו. אז זה חלק אחד של סמסרה. יש לנו גוף סמסרי, גוף שסובל. בצורה כזאת או אחרת. החלק השני של סמסרה הוא הצד המנטלי שלנו, התודעה שלנו. ויש תיאור שבא מהפנשן למה הראשון, שהוא מתאר את הצורות השונות שבהם התודעה שלנו סובלת בסמסרה. התיאור הוא מאוד יפה ומאוד עצוב. ובטח שמעתם חלקים ממנו. האספקט הראשון של התודעה האנושית זה שאי אפשר לספק אותה, לא באמת. היא לנצח בלתי מסופקת. אנחנו עובדים קשה להשיג משהו שאנחנו רוצים. בחלק מן המקרים אנחנו מצליחים להשיג מה שאנחנו רוצים. ועובר זמן קצר, וזה כבר משהו שאנחנו לא רוצים. או שהדבר הזה נהיה מאוס עלינו, או שאנחנו רוצים משהו אחר יותר טוב. זה הטבע של התודעה שלנו. תחשבו על בוש נבחר להיות נשיא ארצות הברית. יש שמחת הניצחון, יש תרועת הניצחון, רואים בטלוויזיה כשהלוחות מראים לאן נטו הקולות, והמחנה הזה קופץ משמחה. ומה קורה זמן קצר אחרי זה? יש עוד פעם משאל דעת קהל, והסטטיסטיקות יורדות, והעבודה נהיית קשה, והצרות מתגברות, וזה כבר לא תענוג כל כך גדול. וככה זה כל דבר בחיים שלנו. כל דבר שנחשפנו לו, ופעלנו למענו, ועמלנו למענו, במידה שהצלחנו להשיג אותו, מעצמו הוא ייראה פחות רצוי בעינינו, או שהוא יילקח מאיתנו בכוח, בעודו רצוי בעינינו. במוקדם או במאוחר? אותם הכוחות שמביאים את הדברים האלה אלינו, ייקחו את הדברים האלה מאיתנו. מכיוון שזה בא מכוחות קרמים, וזה הטבע של קרמה, עלייה וירידה, עלייה וירידה, אותו הדבר שמביא לצמיחה, בסופו של דבר יביא לקמילה. אותו הדבר שמביא להישג, יביא לתבוסה. זה הטבע שלנו. אנחנו כל הזמן לא מרוצים ממה שיש לנו, מחפשים עוד. וזה בקנה מידה גדול, כמו להיבחר לנשיא ארצות הברית, וזה בקנה מידה קטן, יומיומי, רגע לרגע. אנחנו כל הזמן מחפשים את הדבר הבא. היה לי טוב במיטה, קמתי בבוקר, עכשיו מספיק לישון, נכון? אוקיי, זה טוב לישון 5 שעות, 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות, אבל עכשיו אם מישהו יעמוד עם אקדח ויגיד, עכשיו תמשיכי לישון 12, 13, 15, 20 שעות, כבר לא, אני כבר רוצה לקום. זה היה טוב קודם, עכשיו זה לא טוב. ההוגה שאני כל כך אוהבת, בסדר, פרוסה אחת, שתיים, חמש, עכשיו אם אני צריכה לאכול 10, 15, 20, זה כבר לא כל כך טוב. ככה הטבע שלנו, by definition, אותו הדבר שמביא לי את ההנאה, יביא לי אחר כך את התחייה. אותו הדבר שמביא לי בריאות, יגרום למחלה. אותו הדבר שמביא אליי מערכת יחסים של אהבה, יחבל במערכת הזאת. זה סמסרה, זה קטע אחד של סמסרה. כל דבר ודבר שמניתי בעצם, רצוי ובלתי רצוי, באים מכוחות קרמים. וכל עוד אני בשליטת הכוחות הקרמים, מכיוון שאינני מבינה אותם, הם שולטים והם מנהלים את החיים שלי, דברים באים, אני לא יכולה להבטיח שהם יישארו. אני לא יכולה להבטיח שמישהו העוף שבא לחיים שלי יישאר. עובדה, אנחנו כל הזמן מאבדים אנשים יקרים. או שהם מתים לנו, או שהם הולכים להם, או שהם לא מעוניינים בנו יותר, או שאנחנו לא מעוניינים בהם יותר. כל הזמן. אותו הדבר שמביא את האדם האהוב אליי, לוקח אותו. כוחות קרמיים, שאינני מבינה אותם כרגע. אספקט נוסף, זה שהכל בסמסרה הוא משענת קנה רצוץ. אולי נעשה מדיטציה קצרצרה על הנושא הזה, שבו רגע בשקט ועצמו את העיניים. והתמקדו בנשימה שלכם. שימו לב למעבר האוויר בנחיריים. לתחושה שמה. ונסו להישאר מרוכזים אך ורק בנקודה הזאת של כניסה לנחיריים. עכשיו התבוננו בחיים שלכם. עשו סקירה של כל מיני אספקטים בחיים שלכם, אם זה עבודה, אם זה משפחה, אם זה בריאות, אם זה רכוש. ונסו לראות אם יש איזושהי ודאות באיזה מהאספקטים האלה. האם אתם יכולים להבטיח שבן הזוג שיש לכם או בת הזוג שיש לכם עכשיו במידה שיש לכם, שהם יהיו שם גם מחר, או גם בעוד שבוע. האם יש ודאות שהם יהיו שם בעוד שבוע? מה לגבי עבודה? האם אתם יכולים להבטיח שבעוד שבוע תהיה לכם העבודה הזו? התבוננו. חשוב שתתבוננו ותחפשו את התשובה אצלכם. על שאלה נשמעת פשוטה, אבל אנחנו בדרך כלל לא התבוננו בשאלות האלה. אז חשוב להתבונן בהן. מה לגבי הבריאות שלכם? האם אתם יכולים לסמוך על הבריאות שלכם? האם אתם יכולים לסמוך על התודעה שלכם? האם אתם יכולים להבטיח שמחר יהיה לכם את אותה מידת צלילות שיש לכם היום? האם אתם יכולים לסמוך על הבית שלכם שיהיה שם בעוד שבוע או בעוד חודש? שהבית עצמו יהיה שם, או שאתם עוד תהיו בתוך הבית הזה. מה עם החולצה של אורחם? האם אתם יכולים להבטיח שהיא תהיה שלכם גם בעוד שבוע? או שיהיו לה בעלים אחרים בעוד שבוע? מה עם הגוף שלכם? תמשיכו להתבונן. תנסו לחפש האם יש משהו שאתם יכולים ב-100% לסמוך עליו שישאר איתכם. או מישהו. אתם יכולים לפקוח את העיניים. החיים שלנו בסמסרה הם כאוטיים. אנחנו לא יכולים לנבא לאן ילכו היחסים שלנו, לאן תלך הבריאות שלנו, לאן ילך הגוף שלנו, לאן ילכו הקרובים שלנו, הידידים שלנו, התבונה שלנו, ההבנה שלנו, הבריאות שלנו. אין לנו ודאות לגבי שום דבר. זה סמסרה. עצם הטבע של החיים שלנו, של גוף ושל רוח, זה שהכל כל הזמן משתנה. הכל כל הזמן משתנה, ואנחנו לא בהכרח מבינים למה ולאן זה ישתנה. כאילו היינו מבינים, כבר לא היו קורות לנו התאונות והמחלות והמלחמות וכל הדברים הבלתי רצויים, נכון? אנחנו לא יודעים למנוע את הדברים האלה, כי אנחנו לא בדיוק יודעים מאיפה הם באים. אנשים שאנחנו אוהבים היום, יכולים בקלות להפוך לשונאים שלנו מחר. זה קורה כל הזמן. ולהפך גם קורה. להפך גם קורה. הקטע הוא, שאנחנו לא שולטים במצב. המצב שולט בנו. אנחנו לא יודעים מאיפה דברים באים, וזה סבל. כי אנחנו לא יכולים להיות בטוחים בשום דבר. זה סבל סמסרי. וזה סבל שקשור לתודעה שלנו. זה סבל שבו כל דבר טוב שיש לנו מתבלה ונלקח מאיתנו, במוקדם או במאוחר, אם לא לפני המוות, בזמן המוות. הכל זורם, הכל
רוע.
אין שום ערובה לשום דבר. אין שום ערובה לשום דבר. אז זה הטבע הסמסרי. אנחנו לא יכולים להבטיח שום דבר. תיירים לא יגנו לנו. למה שלי כן רימפות שהיה נוהג לצחוק? באים אנשים אליו, אני דוקטור, אני פרופסור, באים עם... זה יבטיח לי את התהילה ואת המוניטין. אולי. סיפרתי לכם על הפרופסור הגדול במקום שבו עבדתי, שהיה מתמטיקאי ידוע ובעל מוניטין ובעל תהילה והרבה כבוד וגם הרבה יוהרה שליפתה את כל הדברים האלה. ובגיל 40 וכמה הוא נהיה סנילי, הוא קיבל אלצהיימר. כי ככל שהיוהרה גדולה גם קצב העיבוד של הדבר הזה יותר גדול. אז הדרגות, התארים לא יכולים להבטיח שום דבר. פרופסורים מתים. אבי לפני שנפטר הוא היה בבית אבות ובאתי לבקר אותו. והיה שם מישהו שהיה פעם רופא מאוד מכובד, והוא קיבל שבץ, והוא ישב בזיל ריר, ודיבר רק אנגלית, כי הוא נשכחה ממנו העברית, ואנגלית הייתה שפה קודמת לעברית. אז הוא דיבר רק אנגלית לפעמים, אבל אף אחד לא הבין מה הוא מדבר, והוא לא הבין מה הוא מדבר. וזה הדוקטור המכובד. רואים פה שהיה אומר, אתם תלכו לקנות תעודת ביטוח. זה מה שיבטיח אתכם. זה הטריק של החברות ביטוח. הם לוקחים כסף ואומרים, עכשיו אנחנו נותנים לכם ביטוח. אין דבר כזה בסמסרה. אנחנו נאבקים כל חיינו לשלם את המשכנתה. אנחנו לא יודעים מתי יפגע איזה טיל בבית הזה, או מתי אנחנו נמות והילדים יבזבזו את כל ערך הבית, או חודשיים הם יכולים לבזבז את מה שאמרנו בשבילו כל החיים. זה קורה כל הזמן. אנחנו לא יכולים לשלוט במצב התודעה שלנו. אין לי מושג איך אני ארגיש מחר. היום טוב לי, אני לא יודעת אם אני לא אהיה מדוקת מחר. אז כשאנחנו אומרים לצאת מסמסרה, אנחנו אומרים לצאת מהמצבים האלה. לצאת מהדברים שתיארתי עכשיו, ויש עוד הרבה ולא סוף התיאור. זה לצאת מהמצבים האלה. האם בשביל זה אתם צריכים לעזוב את בצרה או המקום שבו אתם גרים? לא, זה לא שינוי מקום. כרגע אין לנו שליטה בו. טבע הסמסרי של המים שלנו, ובנרוונה היא המצב שבו אנחנו יוצאים מהמצב הזה של חוסר שליטה. זה המצב שבו כל התופעות שתיארתי לא קיימות יותר בחיים שלי. לאלה מכם שחדשים, יכתוב מדי פעם בטיבטית, א', כדי שתאמינו שהדברים באים ממקור אותנטי, אז להרשים אתכם קצת. ושנית, אני באה ממסורת שהוא עברה דרך הטיבטית, והם פיתחו את הלימוד ואת התורה בצורה מדהימה ומאוד מאוד מפותחת. וזה טוב ללמוד את המושגים שבהם הם השתמשו. אתם תראו, אנשים שכבר באים לקורסים הרבה זמן, לאט לאט זה מטפטף ומתרגלים לזה. והיום יש תלמידים שלי שמלמדים וכתבים טיבטית על הלוח. בקורסים היותר מתקדמים אתם תראו שיש דרכי חשיבה שקשה להעביר משפה לשפה, במיוחד שמגיעים לפילוסופיה וללוגיקה שבנויים יפה בטיבטית. ויש סיבה נוספת, וזה בסופו של דבר אנחנו רוצים לצאת לנרוונה, והרבה יותר מזה אנחנו רוצים להגיע להארה המלאה של הבודה. בשלבים המתקדמים אנחנו צריכים להסתמך על לימוד שלא תורגם לשפות אחרות, שמופיע רק בטיבטית. חלק ממנו מופיע בסנסקריט, סנסקריט גם שפה טובה ללמוד אותה, ומי יודע מתי הוא יתרגם, אפילו לאנגלית לא תורגם, בוודאי לעברית. אנחנו עושים מאמצים, אבל זה לאט לאט. אז מי יודע, אולי אתם תהיו מוכנים. אז אתם צריכים להיות מסוגלים לקרוא בכתבים האלה, ולהיות מסוגלים לתרגם אותם ולהעביר אותם הלאה. יש אלפים אלפים של כתבים, ו... עם כל הרצון הטוב, אדם אחד לא יכול להעביר אותם, שני אנשים לא יכולים להעביר אותם, 10 אנשים לא יכולים להעביר אותם. צריך שאנשים ירכשו את הידע הזה כדי שיוכלו להעביר את זה הלאה. ויש כאן בינינו אנשים שמתרגמים כתבים ומקדשים את חייהם כדי להעביר דרמה ולהעביר את הידע הקדוש הזה לאחרים כדי שהם יוכלו לצאת מהסבל, אבל יש הרבה עבודה לעשות, במיוחד בשלבים המתקדמים. אז אנחנו מתחילים לאט לאט. פשוט תחזרו אחריי כשאני אכתוב ואני אבטא, ולאט לאט זה יראה פחות ופחות מוזר. מה זה המצב הזה של נרוונה שאנחנו שואפים לו? שהוא ההפך מסמסרה. הנה הגדרה של נירוונה. אז חזרו אחריי, ניון ריפ, מלופר, פנקפה, סוסו, טאקו. ניון ריפ, מלופר, פנקפה, סוסו, טאקו. זאת ההגדרה של נירוונה. ניון ריפ זה שתי עברות שביחד זה מילה אחת. זה המילה הטיבטית למה שאנחנו קוראים מכשולים של נגעים רוחניים. קלשס ופאלי? קלסה. יש לנו כאן שי שתרגם סוטרות מפאלי לעברית והביא לנו בחסדו הרב ספרים. אתם מוזמנים. זה אוצר בלום של חוכמה. קלשס זה מה שאוכר את התודעה שלנו. זה ההגדרה של נגעים רוחניים. זה מחשבות או רגשות שמפרים את שלוות נפשנו. כמו שנאה, כמו קנאה, כמו כעס, כמו גאווה. הקורס 10, מנינו אותם. כמה יש כאלה? 84,000. אנחנו לא מנינו את כל ה-84,000. יש שישה עיקריים גדולים, ואחר כך מנינו גם 20 משניים. אז זה קלשה, מה שאוכר את שלוות נפשנו. מה זה מילה שלילה? זה לא. מה לופר פירושו בלי יוצא מן הכלל? מה לופר פירושו בלי יוצא מן הכלל? ופנפה, פנפה פירושו לזנוח. לזנוח. סוסו זה אחד לאחד. אחד לאחד. טק זה מילה לתובנה, וגוק זה מילה לחסל או לחדול או להפסיק. אז איך נשים את זה ביחד, נחבר את זה ביחד? אז נירוונה זהו המצב שבו כל הרגשות האחרים פסקו לחלוטין בלי יוצא מן הכלל. פסקו בלי לחזור. כי אנחנו יכולים להתכעס רגע ולמחרת להירגע. פה אנחנו מדברים, פסקו לחלוטין, לא רק הם פסקו, אלא גם היכולת שלנו להתכעס פסקה. כבר אי אפשר להרגיז אותי יותר. אפשר להכאיב לי אולי פיזית, אבל לא תהיה שום אחירה של שלוות אורחים. אני אשאר שלווה. לפעמים כשהוא יותר מתאפק, נאמר, אתם דוקרים מישהו והוא גיבור חיל והוא לא בוכה, הוא לא צורח, אבל אתם רואים תגובה, אתם רואים שיש אחירה של שלוות הנפש. אצל האדם הזה, אדם שהגיע לנירוונה ועדיין יש לו גוף, אולי עוד יש כאב פיזי, ויש כאלה שכבר נפטרו מהגוף הזה שסובל, אבל הרוח שלווה לחלוטין. אין כבר יכולת להתקע. אי אפשר להגיד לאדם הזה משהו שמרגיז, הוא לא רואה שום דבר כמרגיז יותר. הוא שלב לחלוטין. זה מצב שקשה לנו לדמיין. למשל, הנושא של קנאה שדיברנו עליו קצת אתמול. מחשבו על מצב שבו כל פעם שמישהו משיג משהו טוב, אני שמחה ומאושרת כמו כשאני משיגה משהו טוב. בדיוק, באותה מידה. לא פחות. כל פעם שמישהו שמח במשהו, אני שמחה באותה מידה. תחו להפך. כשמישהו עושה איזה שטות, או שוגה, או נופל. אם זה מישהו קרוב לי, אני אולי אצטער. אם זה ילד שלי, אני אולי אצטער. אבל אם מספרים בחדשות על ההוא שמעל, איך אנחנו אומרים? נגיע לו, איזה אידיוט, או משהו כזה. אנחנו לא באמת עצובים על המפלה של אחרים. מישהו נפל, ואנחנו לא באמת עצובים. יש שמחה לעד במידה כזאת או אחרת. תחשבו על מיינד שאין בו את הדבר הזה. מיינד שכשלמישהו רע, הוא לא יכול לשמוח לעד יותר. ולהפך, הוא מאושר כשלמישהו אחר טוב. בדיוק כמו שכשלי טוב. קשה לי לדמיין מיינד כזה, כי אנחנו כל כך לא ככה. בואו ניקח גאווה. אני יותר גדולה, אני יותר טובה, אני יותר חכמה, אני יותר מוכשרת, אני יותר רוחנית, לי יש יותר תובנות. חשבו על מצב שכל פעם שמישהו אומר לכם משהו, לא חשוב מי הוא ובאיזה רמה הוא ומאיפה הוא בא, אתם רואים בזה משהו שהוא טיצ'ינג בשבילכם, איזה מתנה שנותנים לכם. לא משנה מי הוא וכמה הוא יודע וכמה הם מעליכם או מתחתכם. כל ההשוואה הזאת היא כבר לא קיימת, היא לא רלוונטית. אז לפעמים אפשר לחשוב על זה כאילו שהמעבר לנרוונה זה כאילו לעבור באיזה מין פתח, באיזה מין שער, שמהצד השני הכל אור זהוב כזה. כל הדבר הזה שמאחיר, שגורם לי באיזושהי צורה להיות עצובה, מדוקת, מדופרסת, מקנאת, כועסת, מעוצבנת, לא מרוצה, כל הדבר הזה איננו שם. אם מישהו מאוד קרוב ללמה גדול, לפעמים הלמה יכול לתת לנו לטעום את הטעם. ופעם אחת טעמים את הטעם, אז לעולם לא נהיה יותר נמשכים לסמסרה, כי היא כעין וכאפס. כל עונג בסמסרה הוא כעין וכאפס לעומת העונג של נרוונה. לפעמים קוראים לנרוונה שלווה, שיווה בטיבטית. המצב הזה שבו פסקו לחלוטין כל נגעי הרוח וכל הזרעים שלהם, אפילו הפוטנציאל להתרגז או לקנא נעלם, זה מצב של שלווה גמורה, שלווה שקשה לנו לתאר. אז זה נרוונה. אז אם אנחנו מציירים את הציר שבין פה אנחנו בסמסרה ופה נרוונה, איפשהו לאורך הציר הזה יש שלב מאוד חשוב שבלעדיו אי אפשר לעבור מסמסרה לנרוונה, וזה השלב שקראנו לו ראייה ישירה של ריקות או דרך הראייה. חוויה שקורית במדיטציה מאוד עמוקה, שבו אדם רואה ישירות מה שאנחנו קוראים ריקות. אחרי זה יש עוד עבודה לעשות, אבל כדי לצאת מהמצב של סמסרה למצב של נירוונה, חיוני לעבור דרך השלב הזה. אפשר להבין ריקות באופן אינטלקטואלי, ואנחנו בגלל זה עושים הרבה קורסים, כי זה מאוד חשוב להבין אותה באופן אינטלקטואלי לפני שרואים אותה ישירות. דרך הראייה זה קורה במדיטציה וזה חוויה ישירה. לפני שקורית החוויה הישירה, צריך הרבה לימוד, להבין אותה אינטלקטואלית, להבין היטב. להבין ברמה שטחית זה לא כל כך קשה, אבל להבין היטב זה לא עניין קטן, אבל זה גם לא בשמיים. אנחנו מלמדים את הקורסים ואנשים מגיעים להבנה די טובה. לראות אותה ישירות, מאוד מאוד נדיר. לא בלתי אפשרי, אם היה בלתי אפשרי לא היינו כאן. אפשרי, נחוצים תנאים כדי שזה יקרה, והתנאים קיימים בשבילנו. נדבר על זה בהמשך. לימור שואלת, האם הראייה הישירה של ריקות מתרחשת כל הזמן, או שיש אפיזודות? אדם שראה ריקות פעם ראשונה במדיטציה, יוצא מהמדיטציה, והוא אריה. אדם עליון. אבל עליון רוחנית, לא גזעית או משהו טיפשי מהם, זה, אלא עליון מבחינה רוחנית. אדם כזה, אנחנו נקרא לו בייבי אריה. יותר מאוחר הוא יראה שוב ריקות, אבל עד הפעם הבאה יכול לעבור הרבה זמן. אם הוא גם על דרך המהיינה, אז אנחנו אומרים שהוא אז גם מקבל בודיצ'יטה והוא נהיה בודיסטווה. הבודיסטווה על דרך המהיינה, אחרי שראה ריקות, הוא עולה על מה שנקרא הרמה הראשונה של הבודיסטווות. הבודיסטווה בומי הראשון. בומי זה רמה. בסנסקריט? הוא עולה על הבודיסטווה בומי הראשון. ומתקדם ויש 10 דרגות בין הרמה הראשונה עד שהוא מגיע להערה מלאה. נרוונה זה דרגה 8. עכשיו, ככל שהוא מתקדם, היכולת שלו להיכנס למדיטציה של ריקוד גוברת. בודיסטווה שהוא ברמה 8 לא דומה לבודיסטווה ברמה 1, למרות שזה כבר הישג רוחני מדהים לגמרי. אבל זה שברמה 8 אומרים שיכול להיכנס למדיטציה על ריקות בלי רגע, בלי שום מאמץ. ברגע שהוא מחליט הוא כבר שמה, אבל כדי להיות שמה הוא צריך לעבור את כל הדרגות הקודמות. ואז היכולת להיכנס למדיטציה על ריקות הולכת וגדלה עם התרגול. הבודה נמצא כל הזמן במדיטציה הזאת, ובו בזמן הוא גם במציאות הקונבנציונלית, והוא היחיד שיכול לעשות את זה. לא מדברים על הבודה ההיסטורי שחי בהודו, מדברים על ישות שהגיעה להערה, זה בודה. אדם שהגיע להערה נמצא כל הזמן במדיטציה על ריקות וגם נמצא במציאות הקונבנציונלית. עד לרמה הזאת, שהיא האולטימטיבית, עדיין יש רגעים בפנים ורגעים בחוץ. כשזה קורה פעם ראשונה, אחר כך יכול לעבור די הרבה זמן, אפילו גלגול שלם עד הפעם הבאה. זה תלוי באיזה רמה אתה במדיטציה. אנחנו מדברים על אימונים יוצאי דופן, על האימונים היוצאים מן הכלל, שמטרתם היא יוצאת מן הכלל, יוצאת דופן, לשחרר מכל סבל. ואנחנו נלך 3, 2, 1. אמרנו שכדי להגיע מסמסרה לנרוונה, אני צריכה לעבור דרך השלב הזה של ראיית הריקות, נכון? כשאדם רואה ריקות ישירות, הוא רוכש מה שאנחנו קוראים חוכמה. אמרו שרב? שרב זה המילה לחוכמה, אחת המילים לחוכמה, לטיבטים יש הרבה מילים לחוכמה. אז הדבר שדחוץ כדי להגיע לנרוונה, זה לרכוש את החוכמה הזאת. לזה אנחנו קוראים אימון בחוכמה. וללא סתם אימון, אלא זה אימון יוצא דופן. למה יוצא דופן? כי אנחנו יכולים להתאמן בכל מיני דברים, אנחנו יכולים להתאמן בנגינה לפסנתר, או אנחנו יכולים להתאמן ברכיבה על סוס, או אנחנו יכולים להתאמן בספורט, אנחנו יכולים להתאמן בהרבה דברים. מה שעושה את זה יוצא דופן, זה שהאובייקט שלו הוא כזה שהוא מוציא מסבל לאושר, שהוא מוציא מעבדות לחירות. ולכן הדבר הזה שהאובייקט שלו הוא כזה, אז זה משהו יוצא דופן. אז זה האימון שנחוץ כדי להגיע לנרוונה. אז איך נשיג את החוכמה? איך נראה ריקות ישירות? כדי להגיע לראייה ישירה של ריקות, מכיוון שזה רק קורה במדיטציה עמוקה, צריך קודם כל להיות מסוגלים למדוד היטב. אנחנו חייבים קודם לפתח טכניקה מדיטטיבית. אז זה האימון היוצא דופן מספר 2. צריך שתהיה לנו יכולת ריכוז מדהימה. בטיבטית, אמרו, אינגדזין. אינגדזין זה מדיטציה שיש בה ריכוז חד נקודתי מושלם. יכולת ריכוז שבה יש לי שליטה מלאה במיינד שלי, ריכוז חד נקודתי באובייקט. אז זה נקרא האימון היוצא דופן השני. כשהתחלנו היום את המדיטציה, אמרתי לכם, תתמקדו בנשימה, במעבר האוויר באף, נכון? וכשאנחנו מנסים להתמקד שם, מה שקורה מיד אחרי זה, שבאות מחשבות שמסיחות את דעתנו, נכון? ככל שמתרגלים יותר, אנחנו יותר ויותר מצליחים לשלוט במיינד שלנו, שאנחנו נשלוט בו ושלא המחשבות ישלטו בו. לפעמים מדמים את המיינד למעין פיל פרוע, שהולך לו לכל הכיוונים. אנחנו רוצים לאלף את הפיל הזה, את המיינד שלנו, ואנחנו נותנים לו אובייקט שיחזיק בחדק, שלא ילך לכל הכיוונים. אז למשל, התמקדות בנשימה זה אחת הדרכים. תנזין, המיקוד הוא מקסימלי. היכולת הזאת להתמקד באובייקט שבוחרים מפותחת באופן מלא, ואנחנו יכולים להושיב את המיינד על אובייקט, נגיד לו עכשיו תשב, תתמקד שם, והוא יושב ומתמקד שם, והוא לא הולך לשום מקום. לפעמים משווים את הראייה הישירה של ריקות, את רכישת החוכמה, כאילו החוכמה משתקפת במיינד שלי, או המיינד שלי משקף חוכמה. משווים את המיינד לבריכה, כדי שהבריכה תוכל לשקף את הירח היטב, כדי שהמיינד יהיה מסוגל לשקף חוכמה, פני המים צריכים להיות שקטים לחלוטין, שקטים, שקטים, שקטים. אם יש גלים, אנחנו לא נראה בבואה טובה של הירח, נראה משהו מעוות. ככה המיינד שלנו, כל עוד הוא לא למד להיות שקט שקט, שזה מה שמדיטציה משיגה, אנחנו לא יכולים לשקף בו אובייקט כל כך עדין כמו הריקות. זה אובייקט סופר עדין, שזה צריך מיינד מאוד רגוע. אז הדבר הראשון שחייבים ללמוד זה אימון מדיטטיבי. אימון טוב במדיטציה, להרגיע את הבריכה. להרגיע אותה לחלוטין, אפילו אדווה קטנה צריכה שלא להיות שם, אז זה צריך להיות מיינד לחלוטין רגוע ושקט. רוב האנשים לא מקשרים בין זה וזה. חושבים, יהיה לי מזל, תבוא לי הערה, תבוא לי תובנה. זה לא קורה מעצמו, אתה קודם צריך לעבוד ולהשיג את זה. זה לא כל כך קשה להבין את החיבור הזה בין 2 ל-3. אבל לפני 2 יש גם 1. כדי ש2 יצליח צריך עוד משהו. אני יכולה לשבת ולנסות לעשות מדיטציה, ומה קורה? דעתי מוסחת. כדי שתצליחו באימון, נחוץ תנאי נוסף. כי רק לשבת, בלי שיתקיימו תנאים נוספים, לא מבטיח הצלחה. הרבה אנשים יושבים הרבה שנים ולא נוחלים הצלחה באימון המדיטטיבי שלהם. נחוץ דבר נוסף, וזה האימון הראשון היוצא דופן, וזה האימון במוסר. סולטרים? סולטרים זה המילה בטיבטית למוסר. בסנסקריט יהיה שילה. הטינג נזין הזה, המצב הזה של ריכוז מדהים, לא חייבים להיות בודיסט בשבילו. אנשים משיגים ריכוז בכל מיני מסורות, ואפילו בלי מסורות. אתם יכולים לראות שחקני ספורט טובים, אלה שהמעולים ביותר. מפתחים ריכוז מדהים, שחקני בייסבול לפעמים, אם אתם מסתכלים במשחקים. כשהשחקן מעולה, היכולת שלו להתמקד בכדור היא כל כך גדולה, רואים ממש פיזית איך הישונים מתרחבים. הוא לא רואה את הקהל, הוא לא מריח כלום, הוא לא שומע את הקולות, הוא כולו מרוכז בכדור, כי הוא צריך לקלוט את הכדור. זה טינג נזין, זה ריכוז. כמה זמן הוא יכול להחזיק במצב הזה, זה סיפור אחר, כי לא רק שצריך להגיע למצב הזה, גם צריך ללמוד להחזיק אותו הרבה זמן. אנשים יכולים לפתח ריכוז בדרגות שונות, גם בלי אימון בודיסטי. אבל כדי שהמצב הזה יקרה בצורה שאנחנו נשלוט במיינד שלנו, כדי שאחר כך נוכל גם לרכוש חוכמה, אי אפשר שמשהו יעיב על מצפוננו. ופה, אם ניקח את ההשוואה לבריכה, לא מספיק שהיא תהיה שקטה, שקטה ורגועה, היא גם צריכה להיות צלולה. המים צריכים להיות צלולים לחלוטין כדי לשקף את האובייקט העדין העדין הזה של הריקות. וזה לא יקרה בלי שאנחנו שומרים באדיקות על איזשהו קוד מוסרי, על איזשהו קוד שמונע מאיתנו מלצבור דברים שאחר כך יעיבו על מצפוננו ושיכולים להישאר שם גלגולים על גלבי גלגולים אם לא נשמר מפניהם. ואנחנו אומרים קוד מוסרי או מוסריות, יש אנשים שיש להם אסוציאציה לא נעימה עם מוסר. יש אסוציאציה של משטרת המוסר או שומרי המוסר, או חושבים על איזה נזירות קתוליות חמורות צבר שהכל אסור ואף פעם לא שמחות. זה לא ככה. זה לא כזה. זה דרך להגיע לחופש. לשמחה הפורצת הזאת, לאושר הנשגב של נרוונה ולסופו של דבר גם של בהרה. איך אמר נזיר שפגשתי? הקוד המוסרי הזה, הנדרים שאדם לוקח על עצמו ומתחיל לשמור עליהם, הם כמו כנפיים שהבודה נתן לנו לעוף להגיע לחופש. וזה כיף. כשאתה מבין את מה שאתה עושה, כשאתה מבין שאתה עכשיו נמנע מלשקר, כיוון שאם תשקר אחר כך, אז לא תוכל להצליח במדיטציה, לא תוכל. במוקדם מאוחר זה יעלה, במוקדם מאוחר זה יאחור. אנשים שמודדים הרבה שנים ולא נחלו הצלחה במדיטציה, זה הגורם העיקרי לחוסר שהיא לא מבוססת על האימון הראשון של שמירת המוסר. יש עוד גורמים. למשל, אנחנו אומרים שצריך לעשות תנאים מקדימים, בינו שבעה תנאים, שיוצרים תנאים מסייעים למדיטציה, אוספים לנו אנרגיות חיוביות ומסלקים אנרגיות חיוביות. אחד מהשבעה היה וידוי על משהו שאולי מעיב על מצפוננו באותו רגע. אבל אנחנו צריכים לבנוע בכלל שדברים ייכנסו למצפוננו שמעיבים עליו. ולכן הקורס הזה נהיה כל כך חשוב, לכן אתיקה מוסרית נהיית כל כך חשובה, לא בגלל שבא בודה ואמר ככה צריך לחיות, אלא בגלל שבלי זה לא נוכל להשתחרר, בלי זה נמשיך לסבול. וזה לא רק הבודה, זה כתוב בכתבים של היוגה, מאסטר פטנג'לי בכתב של היוגה, מתחיל מיאמה ניאמה, צוואת מרמה, בהת היוגה פרדיפיקה, מדבר על יאמה ניאמה, מרחיב את הרשימה מ-10 ל-20, ככל שמתקדמים הרשימה הולכת וגדלה. ביהדות מדברים על תרי"ג מצוות, נכון? כל מסורת ראויה לשמה יש לה קוד מוסרי. בלי זה היא לא מסורת ראויה לשמה, כי היא לא משיגה את התנאי הזה של תודעה שהיא טהורה, שהיא נקייה, שהיא לא מזוהמת. כדי להגיע לרמה הזאת של השקט הזה שבו אנחנו נוכל לרכוש חוכמה, מוכרחים להתאמן כל יום. מוכרחים להתאמן כל יום במדיטציה. תתחילו מ-15 דקות משלא רגעים בכלל. להתחיל עם שעה זה לא טוב, כי המיינד ילך לכל העברים, ואז זה בזבוז זמן. אז אתם מתחילים עם זמן קצר, ומאמנים את המיינד לחזור לאובייקט מסוים, כמו למשל הנשימה, כמו שעשינו טיפה. הדגש בקורס הזה הוא לא מדיטציה, אז אני לא ארחיב על זה את הדיבור, אני רק כרגע מזכירה את זה. זה קורסים אחרים. וצריך להגיע לשעה, שעה וחצי, של מדיטציה טובה. מדיטציה שבה אתם ממוקדים, מרוכזים, לא רדומים, לא מתרופפים, אלא כמו לשבת בסרט מתח טוב שעה. לחלוטין מעוניינים באובייקט וממוקדים בו כל הזמן בלי לזוז ימינה ושמאלה. כדי להשיג מצב כזה שהגוף מציית לכם והמיינד מציית לכם, חייבים לתרגל את המוסר. חייבים ללמוד קוד מוסרי ולשמור עליו. וזה הנושא של הקורס שלנו. עכשיו, הקדשתם תשומת לב לנושא מאוד קדוש. נושא שאם תתאמנו בו ותרכשו יותר ידע וחוכמה ואימון, יוציא אתכם מסמסר. אז אנרגיה כזאת אנחנו לא רוצים שתתמסמס לנו לתוך החולין. אז אנחנו שולחים את הקרמה על ידי הודיה ואותה תפילה שעשינו בהתחלה.
סומה בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתרה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של בנת הערה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של בנת הערה בוא ניתנו וכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה.
אידם גורו רק נמנדלה גם נריאת היה.